לפני מספר שנים כתבתי סיפור שנקרא סליחה בגשם. ראש הכולל פנה לאברכים שלו ואמר, אני מבקש מעשרה אברכים להצטרף אליי לבית העלמין בעיר הסמוכה. טוב, האברכים היו ספונים, נינוחים, או רותחים, או מבעבעים, באותה יורה רותחת של הוויות הבאים ורבה, בואכה הראש, הרן והריף והרמב״ם. ומי רואה את רבו יוצא ואינו יוצא? ממטרים עזים כפטישי נגריה קידמו את פניהם של אנשי העדה, והם הציבו מדלגים כאלות מדבר לעבר שתי מכונות פרטיות שתוכנתו להדרים להם לבית העלמין של פתח תקווה סגולה, על סיפו של לילה חורפי מדושן ברוחות סוערות שטלטלו צמרות בלורותיות בעקשנות והעיפו לחלל שקיות ניילון. חורף, חורף. הם לא ידעו בשל מי ובשל מה השר שתקף הזה, שתקף את רבם. מה מרגש אותו? הוא מעולם לא ביקש מהם להילבות אליו. לא יטריד אותם מעולם בבקשות אישיות. הנסיעה נמשכה 30 דקות לערך דרומה. הרב שקטק, גם האברכים שתקו. הם הביטו בתמונות החורף המרצדות להם. גשם, ברקים, רעמים. הם לא שאלו מה הם יעשו בבית העלמין. אולי יורצייט? מה כבר עושים עם עניין של בני תורה בבית העלמין? הנהגים עצרו מול שער הכניסה והמכוניות חנו להם סמוך ונראה לכיור הארוך של נטילת הידיים של בית העלמין. המילים נרכסו, הצעיפים נמתחו, המטריות נפתחו, ובתור ארוך הם צעדו אחרי הרב. מגוש לגוש ומחלקה לחלקה, עיניהם בוחנות קברים של אנשים שהיו כאן, לחמו, חלמו, למדו ושכחו, אבל שמותיהם לא היו מוכרים להם. כמה עצי אקליפטוס חישבו להישבר, איבשות וחריקו של ענפים כבדים ניגנו סביבם את קונצרט החורף. הרב צעד במהירות והם מאחוריו לופתים את מות המטריה ונאבקים ברוח שלא תיסע אותם חלילה אל אופק לא ברור. והלילה עיקש כמו תמיד חלף עזר צללים דקיקים, הלוא הם השליחים הנחשונים לבשרת בו הלילה. איזה קבר הוא מחפש? כבר הגענו לפאת בית העלמין, שאלו זה לזה האברכים. ליד חומת הבטון הוא ניצב, רטוב עד לשל עצמותיו. הוא היחיד שלא אחז מטריה ולא מעיל ולא צעיף המגן על צברו. הם נעמדו בחצי גורן והוא סמוך וכמעט נוגע בשיש המחוספס הסדוק והצונן שאותיות חרוטות עליו דעויות צבע, והם טוענות בעוז, פה נקבר צבי נחמן בן שרג יהודה ארליך זצל. תאריך הפטירה י' ב' בשבט. 25 שנה לאחור במנהרת הזמן הדוארת לה עד ביאת המשיח ועד בכלל. הרב עמד והרשת פנה משדרת עצבות אלבון, דאגה, אכזבה ושברון לב. ודומה כי הסופר, מיומן ככל שיהיה, הוא מצליח לדלות במצלות כישרונו די מילים שתארו נכוחה את המבט המרוסק של ראש הכולל. וכך הוא אמר מול המצבה. דוד צבי נחמן היקר, דודי היקר ואהוב, איש אשכולות בתורה ובחסד, הגעתי לכאן אחרי 25 שנה לחלות פניך. כן, חובה לדייק. הייתי כאן פעמים רבות באזכרות, אמרתי תהילים ומשניות לעילוי נשמתך. גם קדיש אמרתי. אבל הפעם, כאן ועכשיו, החורף בעיצומו, והלא אתה, דוד צבי, הלכת לבית עולמך בקיץ. אם כן, אתה שואל את עצמך, מה אני עושה כאן במעמד זה, דודי אציל? באתי לבקש ממך מחילה, סליחה וחפרה, בפני מניין של תמידי חכמים המוסרים נפש על לימוד תורה. אתה דודי ודאי שואל, סליחה? מחילה? כפרה? וכי רב שמעון הנער החביב ועדין הנפש צריך לבקש ממני מחילה? על מה ולמה? הלא פיו היה מלא בתודות ותשבחות אל דודו הגדול. הלא רב שמעון הבחור והאיש נהג לכתוב מכתבים לדודו, להתקשר לשאול לשלומו. כן דודי אהוב, אתה ודאי תמע וחושב, רב שמעון, וכי יעלה על דעתך שאני מקפיד עליך? הלא אתה היית מסוס חיי ילדיי. כמה שמחתי לראותך, רב שמעון אחייני הקטן והיתום, כיצד אתה עולה ופורח, צומח ומלבלב במלות התורה והעירה, למרות יתמותך, למרות שאביך הצדיק, אחי ובשרי, נקטף בטרם עת, על פי חשבונותיו העלומים של אבא שבשמיים. היית כבן שבע, שימלא, כשאמרת קדיש על אבא שלך, ומסביבך ארבע אחיותיך הגדולות יותר, ליטפתי את פניך ונשתתי את מצחך ואמרתי לך, תלה קטן שלי, גוזל מתוק, אתה כל כך יפה, אומר קדיש מילה במילה. קדיש שסולל דרכים בעולמות השכר לנשמתו של אבא שלך. קדיש כזה שגורם גם למלאכים לבכות. וחיבקתי אותך חזק, חזק ובכינו יחד, והבטחתי לך, אל תדאג שימלא, אל תדאג, עכשיו אני האבא שלך, אני גם דוד שלך וגם אבא. ומה שביקשת מאבא תמיד תבקש ממני. ובכינו ובכינו וידענו שיוצאים לדרך חדשה, קשה, אבל כזו שמזככת נשמות. ואם צועדים בנכון, באמונה ובדבקות, אזי נבנים כעבדי אלוקים גדולים ועצומים. כך אמרת, כך דיברת, דודי. אבל אתה, דודי אציל, היית עסוק בלרפא את שברם של אלמנה ויתומים קטנים, ולא חסכת מזמנך ולא מפיתך, גם פיזרת במונחה. נסעת לבקר אותי בתלמוד תורה, אחר כך בישיבות, קנית לנו ספרים, נעליים ובגדים, השפעת עלינו חמימות עצומה, שוחחת עלינו בכנפיך האדירות, כדי שנעבור שמחים את משוכת היתמות הדוקרת. היית דוד נפלא. היינו שמחים עד כמה שיתומים יכולים לשמוח עם דוד שכזה. היית אבא נפלא, לא רק דוד. היית אבא נפלא לשתי משפחות באותה עת. ואני, כמו שומע אותך, שוב שואל, רב שמעון, מה זה הקדמת לבוא באפלת יום חורפי, זועף ושוטף, אלו? הייתם רבועים בהכרת הטוב כלפיי. ביקרתם אותי, כתבתם מכתבים, טלפנתם אליי, הזמנתם אותי לכל השמחות, דאגתם להזכיר לאוזני עם ועדה את הדוד הנפלא הזה שהיה לנו יותר מאבא. וגם ביותי על ארז דווי לא עזבת אותי. אפילו קריאת שמה עם מציאת נשמתי צעקת בלב מיוסר. אז הם אומרים לי, שימלה, מה הביאך הלום אחרי 25 שנה לבקש סליחה? תמעני, ככה אתה שואל אותי דוד, אני מאמין שככה אתה שואל אותי. ראש הכולל נגב את עיניו. היו לעיניים מלחות ושטופות, אולי מגשם, אולי מדמע, אולי מגשם ודמע בערבוביה. וכך הוא אמר, רציתי לומר לך דודי אציל רב צבי נחמן, שהיום לפני כשעה בעוד ירחון על הגמרא הרגשתי שליבי נצבט, נחמץ לו, ולא הבנתי מדוע. לפתע דמותך הזדקרה לנגד עיניי בסיופייך, תראה במחלה הנוראה, ואז חשתי טלטלה איומה בחדרי ליבי, ואותה בת קול היוצאת מאר חורב זעקה לעברי, כפוי טובה, תתבייש לך. ואז דודי הבנתי, מחטאתי ומאביתי ופשעתי. אינני מבקש ממך שתמחה לי, שלא נהגתי בך כבוד וערכה כפי שהיית ראוי להם. ומה שנהגתי כלפיך לא אלא קמצוץ זעיר, דק מן הדק, דק עד נבדק, ובוודאי לא יחס של כבוד והכרת הטוב שהיית ראוי להם באמת. כמי שמסר את נפשו למען עולמו, עולמי הרוחני והגשמי כאחד. נתת לי המון וקיבלת מעט. אוי לאותה בושה. סלח לי דודי, סלח לי. כך אמר הרב. וסערת רעמים וברקים התגלגלה מן השמיים והתערבלה עם מבשת הצמרות והרוחות. והללו נושאים על המעלה את מילות הקדיש ואת עוצמת הסליחה והמחילה לאותו מקום שמימי ונסתר, ששם סולחים לאנשים שהתנהגו יפה, אבל לא מספיק יפה. זה קורה.